אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, שואלים אחרים, מה המהות, האסנס של חנוכה? יש אומרים נס פך השמן, יש אומרים נס המלחמה מול היוונים. אבודרעם מרבותינו הראשונים מסביר לנו שהמהות של חנוכה במילה אחת זה חנוכה. מה פירוש? נאמר בקטע הראשון, חנוכה נוטריקון, ראשי תיבות, חטא נרות וההלכה כבית הלל, שאמרו יום ראשון מדליק יום אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך. פירוש הדבר, כמו בחודש אלול, כדוגמה, שואלים מה זה אלול? יש אומרים אלול, אני לדודי ודודי לי, ישתרעו מתנות לאביונים, כל הראשי תיבות של חודש אלול מקפלים היבטים שונים של החודש. כך, אומר לנו אבודרעם, מה המהות של חנוכה? ראשי התיבות של המילה חנוכה. חטא נרות והלכה כבית הלל. שאלתנו הראשונה היא, איך חטא נרות והלכה כבית הלל מסמל, מקפל את כל המהות של חנוכה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, כל יום מימות החנוכה, אנחנו קוראים בתורה את קורבנות הנשיאים. קורבן ליום, קורבן ליום. התחלנו עם שבט יהודה, וככה מתקדמים יום יום, מגיעים ליום השמיני. בקטע השני, ביום השמיני נשיא לבני מנשה, גמליאל בהם פדצור. קורבנו קערת כסף אחת, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שני מלאים, סולת דולה ושמן למנחה, כף אחת, 10 זעם אלה הקטורת וכו' וכו'. ופה אנחנו נמצאים בבעיה, כי הרי ישנם 12 נשיאים, אבל יש רק 8 ימים של חנוכה. אז מה עושים? ביום השמיני, על נשיא לבני מנשה, מכניסים את כל השאר שלא הזכרנו, את בנימין, דן, אשר ונפתלי. ועל פניו זה נראה לא מכובד. כאילו כל יום יש לו את הנשיא שלו, מגיע יום השמיני מנשה, נו מה עושים עכשיו? מה, נבייש 4 נשיאים שלא הזכרנו אותם? נכניס אותם על העגלה של מי? של מנשה. איתם ביחד. זה נראה ככה לא כל כך מכובד. אז היה ראוי הרבה יותר פשוט. ביום הראשון יהיה נשיא אחד, ביום השני יהיו 2 נשיאים, עוד 2 נשיאים, נגיע ליום השמיני, שוב, יהיה לנו את הנשיא האחרון, 12, ונגמור את הסיכום הכללי, ותחילת בעלותך, בעלותך את הנרות, אלו פני המנורה, יראו שיבת הנרות. אז מדוע משאירים כל יום אחד, וביום האחרון שיש בעיה, כביכול, מכניסים את כל הנשיאים שעד היום השמיני לא הזכרנו. הרבה יותר מכובד לפזר את כל הנשיאים במהלך 8 הימים. אז למה בכל זאת זה נעשה בצורה כזאת? יום יום נשיא, ורק ביום השמיני מצרפים את השאר. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, לעולם פרשת מקץ היא שבת חנוכה. לפעמים גם פרשת וישב. ויש הרבה רמזים בפרשה עצמה שרומזים לחנוכה. דוגמה מעניינת, ידועה לכל, נזכיר אותה. בכל סוף פרשה יש מספר פסוקים, וזה גימטריה עם הפסוקים. פרשת מקץ אין מספר פסוקים, יש מספר מילים. מילים, תסתכלו, בכל חומש תסתכלו. מספר המילים בפרשה 2025. אומר הגר"א פשוט מאוד, כי הרי המילה נר בגימטריה 250, מדליקים הרי 8 נרות, 8 כפול 250, 2000, ובאיזה יום מתחילים להדליק את הנרות? בקפה, בכסלב. אז 2025. ויש דוגמאות, רמזים, מה שנוגע לנו, מאוד מעניין, שדווקא בפרשת מקץ, אנחנו קוראים בתורה, על שמות בניו של יוסף הצדיק. כאשר הבן הבכור בקטע השלישי, הוא ליוסף יולד 2 בנים, בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לאוסנת פוטיפר הכהנון, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. מפחיד! יוסף קורא לבן הבכור מנשה? למה הוא קורא לו מנשה? ברוך השם, שכחתי, נשני, שכחתי את מי? את כל עמלי ואת כל בית אבי, את אבא שלי, את האחים שלי, את המשפחה, זהו, שכחתי, אין יותר. אני חי חיים חדשים, לגמרי, משנה למלך, עם כוח אדיר ועצום. איך אפשר להגיד דבר כזה? כך יוסף הצדיק עושה? מסכן הבן שיש לו כזה שם, שמזכיר שאבא שלו שכח מהמשפחה לגמרי, לא מעניין אותו? ואיך יוסף עושה דבר כזה? השאלתנו השלישית, מה פשר השם מנשה שפירושו בתורה, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי? איך עולה על הדעת לומר דבר כזה על יוסף הצדיק? ושאלה רביעית ואחרונה, נאמר ברמב״ם, בהלכות חנוכה, מצוות, נר חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד, צריך אדם להיזהר בה להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודעיה לו על הניסים שעשה לנו, ואפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה. שואל או מוכר כסותו, לוקח שמן ונרות, הוא מדליק. ההלכה הזאת שאדם מוכר את הבגד כדי לקיים מצווה, נאמרת לא רק בחנוכה, גם בדלת כוסות בפסח, גם במצוות מחצית השקל. ועליהם לא נאמר מה שנאמר במצוות חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד. אז מה באמת החביבות המיוחדת במצוות חנוכה שלא קיימת בשום מצווה אחרת? כי רק על מצווה זו מציין הרמב״ם, מצוות חנוכה חביבה היא עד מאוד. אלה הם השאלות. השאלות האלה נשאלות לאור הנרות, לאור הלירותם בלבד. אני רואה פה בסייעתא דשמיא עומק מעניין ונפלא, שכל ימי החנוכה שבהם אנחנו נמצאים, ייתנו לנו אור לכל השנה כולה. שוב, בקיצור, ראינו באברהם שהמהות של כל חנוכה למעשה מקופלת בתוך המילה חנוכה. ראשי תיבות חטא נרות והלכה כבית הלל. איך זה מסביר את המהות של חנוכה? דבר נוסף. מדוע דווקא ביום השמיני, שקוראים את קורבנו של מנשה, מצרפים את שאר הנשיאים? שעל פניו זה נראה קצת חוסר כבוד. היה ראוי לפזר אותם במהלך ימי החנוכה. ושאלה שלישית, איך יוסף קורא לבנו מנשה? כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי? איך אפשר להגיד דבר כזה? נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי? איך יש דבר כזה? שכחתי את המשפחה, את כולם? ושאלה רביעית ואחרונה, מה כל כך מיוחד במצוות חנוכה, שהיא מצווה חביבה עד מאוד, תואר כזה שלא נאמר, אמירה כזאת שלא נאמרה על שום מצווה אחרת. אז כדי לענות על השאלות האלה, בסייעתא דשמיא הגדולה נפתח בצורה הבאה. בבית אצל יעקב יש מתח גדול מאוד. יעקב אבינו מודיע לבית, לכל בני ביתו, חזרנו הביתה לארץ ישראל לנצח נצחים. בורא עולם אמר לסבא שלי בברית בין הבתרים, דור רביעי ישובו הנה. דור רביעי, סבא שלי דור ראשון, אבא שלי שני, אני שלישי, הילדים דור רביעי, חוזרים, דור רביעי ישובו הנה. וזה האווירה בבית. ורחל אומרת ליעקב, תשכח מזה. זה לא כך, זה לא כמו שאתה חושב. עד כדי כך היא מוכנה להראות לו כמה היא צודקת. הבן שנולד בשעת מיטתה, היא אומרת למיילדת, תגידי לאבא שלו בברית, שיקרא לו בנוני. ויעקב קורא לו איך? בנימין. כי היא אומרת לו, יהיה עוד עניינות ואבלות וצער. אומר יעקב, לא, לא. בנימין, ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה. אנחנו פה לנצח. וזה הבית. וזה האווירה בבית. וזה בא לידי ביטוי בהרבה היבטים. אבל מה שנוגע לנו כרגע, באווירה הזאת, קם יוסף בבוקר ואומר למשפחה, אתמול בלילה, אל תשאלו מה היה. חלמתי, מה שכולכם משתחווים לי. יהודי לעולם לא משתחווה ליהודי בארץ ישראל. אין דבר כזה. רק בגלות, במקום לא נורמלי, יכול לקרות דבר לא נורמלי, שיהודי ישתחווה ליהודי. לא בארץ. האחים אומרים, פשוט, הוא ממשיך כמו אמא שלו. הוא מנסה להרער את הבית. זה מודל חדש של עשיו ישמעאל וקין. אז למה לחכות שהוא יהרוג אותנו ויהרוג את הבית? נהרוג אותו. וגמרנו. לכו ונהרגהו. מצליח יהודה לשכנע אותם, לא. נעשה מה שסבתא אמרה. נמכרה אולי ישמעאלים. ויוסף עובר ועובר ועובר את הכל. והנה הוא מתוודה לאחים. מה הוא אומר להם? אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. עוד אבי חי. אומר אור החיים הקדוש, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. גם כשמכרתם אותי למצרים, אני הייתי יוסף אחיכם. אני לרגע לא איבדתי את האחווה. לרגע לא. ומה שעומד לנגד עיניי כל הזמן, זה השליחות שאבא שלח אותי. מה הוא אמר לי? לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, ואשיבני דבר. ואני זוכר, אני צריך לחזור לאבא ולהגיד לו, אבא, כולנו בסדר. אני לרגע לא איבדתי את האחווה. ולכן, כמה נפלא, כמה נפלא, כשנולד הבן הראשון ליוסף, בטרם תבוא שנת הרעב, ויוסף מנהל את כל מצרים, אומר יוסף הצדיק, איך אני קורא לבן הזה? רק שם אחד, מנשה. כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. שאלנו איך אפשר לקרוא כזה שם? שכחתי את כל בית אבי. אומר הרב הירש בצורה נפלאה. דבר נפלא, נפלא, אומר הרב הירש. לעולם, המילה נשני, בלשון הקודש, מה זה נשני? זה לא רק שכחתי. נשני, אומרת התורה, לבעל חוב, אל תהיה לו כנושה. נושה זה בעל חוב. פירוש הדבר אומר יוסף, אני מרגיש בעל חוב, אני חייב. למי? לאחים שלי, שזרקו אותי לבור, חייב להם תודה. ועוד תודה ועוד תודה. לאחים שלי שמכרו אותי למצרים, כי בזה שהם זרקו אותי לבור, ואחר כך הוציאו אותי מהבור, ומכרו אותי למצרים. זכיתי עכשיו להיות משנה למלך. אני לרגע לא שוכח, זו לרגע לא שוכח, שכל הגדלות שיש לי עכשיו, כל ימי הטובה שיש לי עכשיו, באים מכוח ימי הרעה שהייתי בהם. לכן אני קורא לבן מנשה. כי השם מנשה יזכיר לי לא לשכוח את האתמול. לא להגיע לימי הטובה, לא מכיר אף אחד, לא זוכר, שכחתי. לא, 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 לא. אני לרגע לא שוכח. לרגע אני לא שוכח. שכל מה שקרה יצא דווקא לטובה. אני לא יוכל לקרוא לבן השלי שלי אפרים, אפרני אלוקים, אם קודם לא יהיה לי בן שאני אקרא לו מנשה, נשני, פירוש הדבר, לא שכחתי, אני בעל חוב, אני זוכר בדיוק שהכל בזכות האחים שלי. הנה, בואו נראה כמה שורות ברב הירש, בקטע השישי. נשני, מבארים כרגיל, אלוקים השכיחני, את כל עמלי ואת כל בית אבי. לב מי לא יזדעזע למקרא משפט זה. מפחיד להגיד דבר כזה. יוסף קורא שם לבחורו על שם שהאלוקים השכיחו את אביו הזקן ואת כל משפחת בית אביו. לא יכול להיות. ואומנם אם זה באמת לכאורה כך, מתבהר למה הוא לא התעניין בגורל אביו. אבל איך אפשר להגיד דבר כזה? אדם חסר לב יוסף, אך לאושרנו שכח. אינו רק הורה היחידה, נשני שכחתי, אלא נשה, פירוש גם כן, היות בעל חוב. אני בעל חוב, יהיה הפירוש אסוני, ואסון משפחתי, עשה לי אלוקים לנושים. מה שעד כה נראה לי כאסון, כהתעללות, אלוקים עשהו כלי שרת, לעצב את אושרי. חוב גדול אני חייב, אומר יוסף, לאסוני ולמשפחתי. פילי פלאים. ואיך כותב גם המלבים לפני זה, בקטע חמישי? והיקרא יוסף, מספר צדקת יוסף, שמין קריאת שמות בניו מבואר שעשה סימנים לעצמו, שלא ישכח ימי עוניו בעת הטובה, וזה דרך השלמים, ולכן הצטווינו לאכול מצות ומרורים בליל שימורים, זכר הגלות הבאה, דרכה הגענו לחירות, כי הגלות סיבת החירות, והרעה תביא את הטובה. כמו שנאמר, ביום טובה יהיה וטוב, וביום רעה ראה, מה ראה? לראות שכמה שקשה, סבלנות, רק טוב יצא. קרא שם הבכור מנשה כדואג על שנשא את עמלו ובית אביו, הוא מצטער על זה. שם השני קרא אפרים להורות, כי יפרעו השם רק בארץ עניו, מי העוני גרם את גדלותו. אם כך, נבין עכשיו דבר פילי פלאים. בני גד ובני ראובן באים למשה רבינו, אומרים לו, אנחנו רוצים להישאר בעבר הירדן. שרבינו בהתחלה כועס, מה זה? תרבות אנשים, רעה, עוד פעם חטא המרגלים, ובסוף הוא מבין, הם מסבירים לו. באמת, למה הם רוצו להישאר בעבר הירדן? למה? מסתכלים על פסוקים, בהבנה ראשונה, כי מקנה רב היה לבני גד ובני ראובן, ועבר הירדן זה מה? ארץ מקנה. אבל תסתכלו טוב, הם מעולם לא אמרו, בגלל שיש לנו מקנה רב, אנחנו לכן רוצים את עבר הירדן, כי עבר הירדן היא ארץ מקנה. מעולם הם לא אמרו דבר כזה. התורה מציינת, מקנה רב לבני גד ובני ראובן, עבר הירדן ארץ מקנה. ואז יש פרשה סתומה, האות סמך מופיע. אז הם ניגשים למשה, אומרים לו, רוצים לגור בעבר הירדן, אבל הם לא קשור אחד בשביל, תראו בפסוקים. אתם יודעים למה הם רוצים לגור בעבר הירדן? יום אחד משה רבינו מגיע, ואומר לעם ישראל, ממחר יש מן. אתם יודעים מה זה מן? מי שאוכל בבוקר מן כל יום, הוא בריא, חזק, שמח, הכל יש לו. ובערב אוכלים מה? סלב את העופות שמגיעים. בני גד ובני ראובן אמרו, זהו, אנחנו אחרי משה. לכן הם היו חזקים, בריאים ושמחים, שצריכים להקות את האויב, במכה אחת, טרף, זרוע, אף קודקוד. היו מורדים את הראש ואת היד בבת אחת. אמיצים. כל זה בזכות מי? בזכות משה. ולכן היה להם מקנה רב, כי הם לא שחטו בהמות ונהנו מהבשר. עכשיו הם שומעים שמשה רבינו הולך לעזוב את העולם. אפילו לא ידעו איפה יקברו אותו, כי הוא עולה לאור ההר והקדוש ברוך הוא יקבר אותו. אז מה? משה שבזכותו אנחנו בריאים, חזקים, שמחים, נשאיר אותו לבד שמה, בעבר הירדן במדבר? אי אפשר. איפה הכרת הטוב? אנחנו נגור שם. הוא לא לבד. זה משה רבינו בעצמו אומר, ערב מותו. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, ובהמשך, כי שם חלקת מחוקק ספון. למה הוא רצה להיות שמה? כי שם, בעבר הירדן, חלקת מחוקק. מי זה המחוקק? משה, ספון, קבור. תראו מי זה בני גד ובני ראובן. אבל אומר משה רבינו כמנהיג, טוב, זה באמת מחזק מאוד. אבל מה יהיה הדור הבא? הנכדים, הנינים, כבר לא יהיה להם את זה. איך נשמור על הדורות הבאים שיהיו מחוברים לארץ? אומר משה, יש רק דרך אחת, נשלח להם איתם ביחד, את מי? חצי שבט המנשה. למה דווקא מנשה? כי מנשה מזכיר לא לשכוח מאיפה באנו. מנשה מזכיר לא שוכחים את האתמול, אז יש את היום ויש את המחר. לכן יהיה איתם דווקא שבט מנשה. כי צריך לדעת, כשיעקב אבינו מברך את מנשה באפרים, הוא מסכל את ידיו. יד ימין הוא שם על אפרים, יד שמאל הוא שם על ראש מי? מנשה. אומר לו יוסף, אבא, מה אתה עושה? מה זאת אומרת? מה הוא אומר לו? אבא, אתה הרי לימדת אותנו. כדי להגיע לטובה, לפעמים זה עובר דרך הרעה. אתה היית הרי בעצמך בבית אצל לבן, עבדת קשה מאוד. ואחר כך זכית ליודבט שבטים, בלי עשה, בלי ישמעאל, בלי קין, בלי כל אלה. אז איך אתה מברך ביד ימין את אפרים? הרי קודם צריך להגיע למנשה, אני לא שוכח את האתמול, את הקושי, כי מכוח זה זוכים לריבוי של המחר. אז למה אבא אתה עושה את זה? אומר לו יעקב, מסביר הנציב, אתה לא שם לב מה אני בדיוק עושה. אני רק מה? מחליף את הידיים. ימין על ראש אפרים, יד שמאל על ראש מנשה. אבל מנשה תמיד יישאר לעמוד מול רגל ימין, אומר הנציב. למה? כי כשנמצאים במדבר, שם הכל זה רוחני, אומר הנציב. מן, סלב, באר, ענני כבוד. שם אפרים הוא המוביל, הוא ראש הדגל, הוא מוביל. אבל עומדים להיכנס לארץ וסופרים שוב פעם את עם ישראל, שם מנשה מוביל. כי בארץ ישראל צריך שני רגליים על הקרקע. ומי שיש לו את הכוח הזה, לא רק לעצמו, אלא לתת אותו לכולם, זה מנשה. כי מנשה מזכיר לנו, אנחנו לא שוכחים, שכל מה שהיה במדבר בלי כלום, ארץ נחש והקרב, ארץ יה וצל מוות, מי שמר עלינו, מי יחיה אותנו? בורא עולם, בורא עולם. אז בארץ ישראל, שהיא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, כל השנה, ודאי וודאי, שהוא ישמור והוא ייתן, ודרכו נצליח ונעשה הכל, ודאי וודאי. לכן, בארץ ישראל המוביל הוא דווקא מנשה. כי מנשה הוא זה שמלמד אותנו, אנחנו לא שוכחים. נראה כמה שורות בקטע השביעי. סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. מיותר, שהרי ידענו עניין הפרשה כי מנשה הבכור. אבל יש בזה עומק וכוונה. דבאמת לא היה ליעקב לסכל את ידיו, אלא להפוך את מעמד הבנים, להחליף אותם. למה הוא רק מחליף את הידיים? אבל באשר מנשה הבכור, משום אחי, היה מכוון שיעמוד מנשה לרגל ימיני של יעקב, אפרים לרגל שמאל. רק את ידיו סיכל, שיהיה להפך. וטעמו של דבר, שאף על גב שהקדים יעקב את אפרים לפני מנשה, ומשום אחי היה במדבר ראש הדגל, בכל זאת דילגתי כמה שורות, אבל בהליכות שמגיעים להליכות עולם, לארץ ישראל, היה מנשה קודם וגדול מאפרים. משום אחי במניין הראשון בהר חורב, ששם מדובר על ההנהגה של המדבר למעלה מן הטבע, אפרים קודם. אבל פיקודי בערבות מואב בכניסתם לארץ, שהיה כמעט בהליכות הטבע, שם מי קודם? מנשה. הוא מזכיר לנו לא לשכוח. לכן, כמה נפלא אומר רב חיים מוולוז'ין בקטע השמיני, מי שלא מוסיף על לימודו, ישכח גם מה שלמד. שנאמר במשלי, אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. כי האדם יאמר לפעמים, לא אלך בגדולות, די לי אם אני על משמרתי מה שאני כבר יודע, אני על משמרתי אעמודה, להחזיק בתומתי ועירתי, ולא להוסיף. אבל באמת אינו כן, כי האדם אי אפשר לו לעמוד במקום אחד, אם לא יעלה, על כוח החיפול. ולכן אמר אור החיים למעלה למסקי, שאם לא יעלה, על כוחה ירד לשאול מטה. זה מנשה. כל שבט הוריד לנו מתנה שכל עם ישראל נהנה ממנה. אם זה יששכר את הלימוד של התורה שתמיד צריך אותו בכל מצב, לכל אדם. אם זה זבולון, את הכוח של המלאכה, אבל גם הוא מחובר לתורה. למשל, כתוב שמה פסוק? הוא לזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, וישכר באוהליך. עם מי משה רבנו מדבר? את מי הוא מברך? את זבולון, את יששכר או את שניהם? לא שניהם, זבולון. אתה זבולון, שמח זבולון בצאתך. אתה הולך לעבוד, שמח זבולון בצאתך. כשאתה מגיע הביתה, תהיה אתה זבולון יששכר באוהליך. זה לא אחד זבולון, אחד יששכר. גם הזבולון צריך להיות יששכר. כל שבט הוריד איזה מתנה שכל השבטים נהנים. מה הוריד שבט מנשה? שבט מנשה הוריד את המתנה הגדולה, לא לשכוח את האתמול, לא לשכוח מאיפה באנו, ולא לשכוח שהקוטי של אתמול מביא את האור של המחר, את ההצלחה של המחר, לפעמים. לכן, כמה נפלא, מה רצו היוונים? מה הם רצו? להשכיחם תורתך, מילא להעבירה מחוקי רצונך, אני מבין, אין מצוות יותר. אבל איך אפשר לגרום לאדם לשכוח? אם האדם הוא בר דעת, אפשר לקחת ממנו הכל, הכל, שלא יהיה לו כלום, אבל את השכל אי אפשר לקחת. כל עוד שיש לו שכל, הוא זוכר. איך גורמים לאדם לשכוח? יש דרך אחת. מכניסים אותו לאיזה אווירה, environment, שהוא לא היה רגיל חדש, ולאט לאט הוא שוכח. לא קורה הרבה פעמים, אדם מגיע למדינה אחרת, הוא לומד את השפה, מדבר איתה, וכשהוא רוצה לדבר עם אנשים, שאיתם הוא מדבר בשפה הראשונה שלו, הרבה פעמים הוא מכניס מילים בשפה החדשה. אדם בא מארץ ישראל לחוץ לארץ, נמצא הרבה שנים. מה קורה? הוא לומד שפה, מדבר עם השפה. כשהוא בא לדבר עם בני ארץ ישראל בשפת הקודש, הרבה פעמים הוא מכניס מילים באנגלית. הוא כבר שכח את המילה בעברית, איך הוא שכח? הרי הוא זוכר? פשוט, יש אווירה. האווירה גורמת להשכיח. היוונים אמרו, רוצים ללמוד, תלמדו מה שאתם רוצים. אבל שזה לא יהיה תורת חיים, להשכיחם תורתך. מי מלמד אותנו לא שוכחים? מנשה. שמנשה הוא היום השמיני של חנוכה. נשיא מנשה. שמגיע מנשה זה ראש הפירמידה. הוא פותח את המטריה הגדולה שתחת זה נכנסים כל השבטים. זה לא כששבט מנשה מגיע ביום השמיני, נו מה עושים? יש עוד ארבעה שבטים. מה עושים איתם? אמרנו עם השבטים הנוספים, עם בנימין, דן, אשר ונפתלי. מה עושים איתם? זה לא טרמפ על העגלה של מנשה. אלא מנשה פתח את כל המטריה הגדולה שכל שבט נהנה ממנה. אם הזכירו אותו או אפילו לא הזכירו אותו. מהי המטריה הגדולה? אנחנו לא שוכחים. מי נותן את הכוח, ממי מקבלים את הכוח, וגם כשקשה, ולכן תראו דבר נפלא. מה הייתה גזירת יוון? בואו תראו את חז"ל, כל מילה זה יהלום, יהלום. נאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה מה? טוב עבור. וחושך, על פני תהום. אומרים חז"ל בקטע ה-13, לרגע אחד. רבי שמעון בן לקיש פתר קרא בגלויות, והארץ הייתה טוב. זה גלות בבל, שנאמר ראיתי את הארץ והנה תוהו. ובואו, זה גלות מדי, שנאמר ויבינו להביא את המן. וחושך, זה גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שאתה אומרת להם, כתבו על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. תראו פה, כל מילה יהלום. דבר ראשון, מה הם עשו? וחושך, החשיכה את עיניהם. של ישראל, יצרו חושך, כי המילה שכח, תחליפו את האותיות, זה יוצר את המילה מה? חושך. כי כששוכחים, יש חושך. הם רצו שנשכח מאיפה באנו, למי אנחנו באמת מחוברים, מה מקיים אותנו, זה החושך שהם רצו ליצור. אבל מי עומד מול זה? מנשה. שמזכיר לנו לא שוכחים, כמה נפלא, מנשה, זה אותיות נשמה. הנשמה אף פעם לא שוכחת. מנשה, אותיות 8. זה הנר השמיני של מנשה, שבעצם פותח את המטריה הגדולה, ומכניס בתוכה את כל השבטים, את כל עם ישראל. אנחנו לעולם לא שוכחים. מאיפה באנו, מי אנחנו, וגם לא שוכחים שנמצאים בימי הטוב את הקושי של האתמול, שהקדוש ברוך הוא הפך את זה. כמו שחז"ל המלבי"ם מזכיר, אוכלים את המרורים ברגע של בני חורין, כי מכוח זה הגענו. אז הבנו מה זה בחושך. אבל עוד דבר, מה הם עשו? אמרו לנו, כתבו לכם על קרן השור. מה זאת אומרת כתבו לכם על קרן השור? לקחת קרן ולכתוב על זה, אין לנו חלק באלוהי ישראל. מה פירוש? איזה גזרה זאת? הרי כל מילה פה זה סימבול, זה דוגמה, זה מושג. קרן. מה עושים עם קרן? קרן של איל. שופר. מתי תוקים בשופר? בראש השנה. מתי עוד תוקים בשופר? ביום כיפור, בשנת היובל. מתי עוד תוקים בשופר? אומרת הגמרא. במלחמה, ומתי עוד תוקים בשופר? ביום שישי, לקראת שבת. אומרת הגמרא, 6 תקיעות היו תוקים. תקיעה ראשונה בערך שעתיים לפני שבת, העם שבשדות, הגיע הזמן לחזור הביתה, לסגור את הכל, עוד מעט שבת. אחר כך הייתה עוד תקיעה לחנויות שכבר בשכונה, הגיע הזמן יותר קרוב לסגור את החנויות, וככה, תקיעה אחר, תקיעה, וכל תקיעה היה לה סימן לעוד ציבור, אחר כך הייתה תקיעה לסדר את הבלך, את האוכל, שהכל יהיה מוכן, ואז הייתה התקיעה השישית, היו עומדים על הגג, תוקע, מריע ותוקע, ושובט. זה היה השבת. אז יש פה רק בעיה. אם בסוף התקיעה השישית מתחילה השבת, מה עושים עם השופר? השופר זה מוקצה. אומרת הגמרא, בקטע ה-12, בשבת. אמר רבי יוסי בר חנינה, שמעתי שאם בא להדליק, להדליק את האור, אחר שש תקיעות, מדליק, שנתנו חכמים, שיהיו לחזן הכנסת, להוליך שופרו לביתו. יש עוד זמן, זה לא שמיד שבת, יש עוד, כך אנחנו אומרים, 18 דקות. זה התקיעה שמדליקים נרות כבר. אז יש עוד זמן, אם מישהו שכח את החשמל, אפשר לחבות, להדליק. אמרו לו, אם כן, נתת דבריך לשיעורים? אפשר להשתמש או אי אפשר? אלא, מקום צנוע יש לו לחזן, הכנסת, שבראש הגג, ששם מניח שופרו, לפי שאין מטלטלים לא את השופר ולא את החצוצרות. ברגע שהוא תוקע את התקיעה השישית, מה הוא עושה? מניח ישר את השופר. כמו מועל בשבת, גומר למול את התינוק, הסכין המילה בידו, מה הוא עושה איתו? הוא מניח אותו. ואיפה שהוא מניח אותו, הוא לא יכול להזיז אותו עד צאת השבת. גם עם השופר. אומרת הגמרא, רגע, רגע, והתניא, שופר מטלטל וחצוצרות אינם מטלטלים. מותר לטלטל שופר. מותר? סתירה? אמר רב יוסי, לא קשיא. כאן ביחיד, כאן בציבור. אדם מטלטל שופר לצורכו, ליחיד. אבל בשביל הציבור לתקוע אסור. אמר לאביי, ביחיד למאי חזי. שהיחיד מטלטל את השופר למה? זה לא לתקוע, לתקוע אסור. אז למה מטלטל את זה? עונה הגמרא, הועיל וראוי לגמע בו מים לתינוק. הבקבוק מים או בקבוק חלב של תינוק אז בימי הגמרא, לא היה מה שיש לנו היום, אלא השתמשו במה לפעמים בשופר. שמו את החלב מצד אחד, כן? והתינוק שתה לאט לאט, או את המים. כי הפייה של השופר היא צרה, אז הוא יכול לשתות מנחת. כך נתנו לו. זאת אומרת, מבינים, כתבו לכם על קרן השור, על הקרן. זאת אומרת, הקרן בעצם מסמלת מה? את הילדים הקטנים, את התינוקות. השור, מה זה שור? אומרת הגמרא בעבודה זרה בקטע ה-14, תניה דבי אליהו, תנה דבי אליהו, מי זה אליהו? אליהו הנביא? לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה, כשור לעול וכחמור למסוי. מה זאת אומרת? חיי האדם מחולקים לשניים. יש חלק ראשון, תקופת השור. חלק שני, תקופת החמור. פירוש הדבר. שאדם בצעירותו ולהיות צעיר או מבוגר זה לא גיל. זה הרגשה. הוא פועל, הוא עושה, הוא יוצר עם אמביציה, מוטיבציה גדולה. זה תקופת השור. אומרת הגמרא, שור גם באמצע החורף חם לו. חם לו, תמיד חם לו, כי הוא מאוד אקטיבי, פועל. חמור, גם באמצע הקיץ, מה? קר לו. הוא חיה פסיבית, שמים עליו את התבואה, והוא לוקח אותה. הלוך ילך ובחור, זה השור. בו יבוא ברינה נוסע לעומותיו, זה מי? החמור. שאדם בחייו, בחלק הראשון של חייו, זה חיים של שור. לפעול, לעשות, יוזמות, פעילות, עוד. מגיע לימי הזקנה, כבר לא יכול לרוץ ככה, לא יכול כבר את כל הדברים לעשות כמו שהוא עשה פעם. זה התקופת החמור. אז הוא נהנה מכל המסע שיש עליו. פירוש הדבר, שאלו את החתם סופר על שאלות קשות ביותר, איך הוא מצליח לענות בזמן כל כך קצר? איך הוא עונה בזמן כל כך קצר? הוא אומר, החתם סופר? פשוט. אני לא עונה בזמן קצר. אני על השאלה הזאת כבר עבדתי 30 שנה. אתם חושבים לי זמן קצר? כל השנים, כל השעס, כל הפוסקים, הכל לנגד עיניי. אז קל לי לענות מהר. לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול. לנצל את הכוחות, את הפוטנציאל, לתורה, למצוות, לחסדים, לדברים טובים. כי כשאדם מגיע לימי הזקנה המאוחרים, בגיל 110, 118, כן, אז ימי הזקנה, אז כבר הולכים יותר בנחת. אין את הכוחות האלה. היוונים רצו לפגוע, כתבו לכם על קרן השור. רצו לפגוע מהתינוקות, שהיו שותים מהקרן של השור, ועד השור, עד אלה שמבוגרים בזקנים, הם לא רצו לפגוע. כי הם ידעו אי אפשר לשנות את הזקנים. יש להם כבר את הדרך, סלולה, זה החיים שלהם, קשה לשנות אותם. הצעירים, ניתן להם אלטרנטיבות כאלה ואחרות, שהם יבינו הכוח זה אנחנו, אנחנו, זה רק אנחנו. זה הייתה המלחמה. מי עומד מול זה ומוביל את הניצחון? הכוח של שבט מנשה. אנחנו לא שוכחים. לא ישכיחו אותנו, לא ייצרו לנו חושך. אנחנו, הנשמה שלנו, זה הכוח. לכן מעניין מאוד, מעניין מאוד שמדליקים נר במשנה, לכל נר יש שלושה חלקים. הכלי נקרא נר. לתוך הכלי מכניסים מה? שמן. לתוך השמן מכניסים מה? פתילה, ויק. נר, פתילה, שמן, אומר הגר"א, ראשי תיבות, נפש. איך הזכרנו את הגמרא במסכת מגילת תענית? מה כתוב שמה במגילת תענית? תנו רבנן נר איש וביתו, והמהדרין אומרת הגמרא, נר לכל אחד ואחד. מה כתוב במגילת תענית? נר לכל נפש ונפש. לכל נפש ונפש. זה הנר. פירוש הדבר אומר לנו אבו דרם, אתם רוצים לדעת מה זה חנוכה? חנוכה זה חטא נרות והלכה כבית הלל. פירוש הדבר, אנחנו מוסיפים והולכים. לא מוסיפים בנרות. כי זה מרבים בנרות, מרבים. מוסיפים בעצמנו. רואים עוד אור, זה עוד קדושה. תראו, על המאדים נחתה חללית. נחתה חללית על המאדים. לצאת מפה, מהארץ, מחוץ לאטמוספירה, 3-4 שעות. להגיע לירח, אולי קרוב ל6 ימים. להגיע למאדים, מרס, להגיע למאדים, צריך 6 חודשים, מאות, 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 מאות קילומטרים, יותר. והנה, הגענו לשם. ויושבים פה ועם קונטרול, הם מתחילים לחפור, לזוז. איך קורה דבר כזה? יש קרני לזר, יש כל מיני טכנולוגיות מיוחדות. אז אם אנחנו מצליחים לעשות את זה, אז תראו מה זה להסתכל על הנרות של חנוכה. להסתכל על הנרות, פירוש הדבר, זה לוקח אותנו עד לנר של החשמונאים, שהשמן התמלא, אור טבעי. ומי השמן של החשמונאים? זה לוקח אותנו עד לאור של ששת ימי בראשית. אור שלא מתקלה. אור שהיה 36 שעות כמספר נרות חנוכה שאנחנו מדליקים. היום הרבה יותר קל, גם מי שלא הבין מה זה, לראות את זה. ולהרגיש את זה. זה חנוכה. זה המוסיף והולך. כי אנחנו זוכים את האתמול, אז זה נותן כוח להמשיך וללכת. לכן, נר חנוכה היא מצווה, חביבה היא עד מאוד. מה החביבות של המצווה הזאת? שלא מצאנו בשום מצווה אחרת. המצווה הזאת היא מתנה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא. 8 ימים, מסתכלים כל לילה, איזה נר הלילה, זה נר שלישי. פירוש הדבר, יש לי עוד אור. אני מסתכל על יותר אור ולוקח אותו אליי, ומחר יהיה נר רביעי, או-הו, כמה אור יהיה מחר, וככה הולכים מיום ליום. וזה אנחנו לוקחים איתנו אחר כך לכל השנה. כל השנה לקחת את האור הזה שמלווה אותנו, מוביל אותנו, מרומם אותנו. כשיש אור, יש שמחה, יש ברכה, יש הצלחה, יש הכל. זה החנוכה. זה חזל מבקשים מאיתנו, שנסתכל ככה לנרות, המוסיף והולך הזה. והלכה כבית הלל. אם רואים באמת את הדברים, באמת באופן כזה, וניגשים כך להדלקת הנרות כל לילה, נותנים לעצמנו, כמו שאנחנו תמיד חוזרים ואומרים, דקה ליד הנרות, לראותם בלבד, לקיים ולהבין איזה אור חוזר אנחנו מקבלים. איך זה פועל עלינו? זה החביבות של המצווה. תראו כמה נפלא. יש תרי"ג מצוות, 613. יש עוד 7 מצוות מדי רבנן. סך הכל 620 מצוות. כמניין כתר, אומר האריז"ל, כתר. זה הקראון, זה הכתר שלנו, המצוות. מהי המצווה האחרונה? חנוכה. היא משלימה את הכתר. לקבל את הכתר, זה דרך הנרות, שלמות הכתר. לכן תראו דבר נפלא. יש לנו 3 כלים במשכן שיש סביבם זר. זר זה מעין כתר כזה מסביב. והמשנה הרי אומרת במסכת אבות, 3 כתרים הם. כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהם. אז התבלבלתי. אז כמה כתרים יש? 4. למה כתוב 3 כתרים? כי הכתר הרביעי כולל את כל 3. זה הכוונה, כתר שם טוב עולה על גביהם. איפה הכתרים האלה נמצאים במשכן, במקדש? המזבח יש סביבו זר זהב, זר זה כתר. המזבח זה כתר כהונה. הארון, ארון ברית השם זה כתר תורה. השולחן זה כתר מלכות, שולחן מלכות. ומה זה כתר שם טוב? איזה עוד כלי? המנורה. אבל צריך שיהיה זר. זר זהב סביב, יש זר בשולחן, יש זר בארון, יש זר במזבח. איפה יש זר במנורה? זר! אומרים הקדמונים בגימטריה. מה זה זר? אור. 207. הזר של המנורה זה האור שעולה ממנה. זה הכתר. האור שאנחנו לוקחים בחנוכה מרומם את הכתר שלנו. שם אותנו במקום גבוה יותר. החיבור שלנו לראות את הדברים ממקום גבוה יותר. פעם היינו רואים בלי משקפיים. בורא עולם יצר חוכמה באדם, יש לנו משקפיים. אחר כך החוכמה הלכה וגדלה, יש גם מיקרוסקופ. אפשר לראות יותר בדקות. אבל יש גם טלסקופ שאפשר לראות יותר רחוק. חנוכה מאפשר לנו לכל השנה לראות לעומק יותר ולרוחק יותר. זה אנחנו. זה. חזם מלמדים אותנו. זוהי העבודה שלנו. זה מה שמוטל עלינו לזכור. מוטל עלינו לזכור. אנחנו לא שוכחים את האתמול. כך ניצחנו, וכך אנחנו מנצחים תמיד. לא במקרה, אותו מקום של צורר היהודי ממח שימו אייכמן, היטלר, שנסע את הנאום שלו, איפה שם הוא רוצה להרוג את כל היהודים, שמאחורה כל הדגלים של האס-אס האדומים, באותו מקום השנה, ידליקו שם נר חנוכה. ומי האמין שדבר כזה יהיה בכלל? כי אנחנו לא שוכחים מאיפה באנו. לא שוכחים את האתמול, את הדורות הקודמים, וגם כשיש את ימי הרעה של האתמול, הם מביאים את ימי הטוב של המחר. שרואים כך את חנוכה, וכל יום בהדלקת הנרות, זה עוד התחזקות, עוד התפעלות ושמחה. עוד נר, עוד אור. זה אור שאנחנו לוקחים אותו איתנו כל השנה, מבחינת מוסיף והולך. מוסיף והולך. נראה את הדברים באמת באופן הזה, ובצורה הזאת, אז נזכה באמת שמכוח הנרות יהיה אור לכל אחד ואחד מאיתנו בדברים שהוא צריך, ומכוח זה כל האורות הקטנים של כולנו יתחברו לאור הגדול של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.